דוקטור שלון אלרועי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. בוקר טוב לך, דוקטור אלרועי.
בוקר טוב.
בואי נתחיל עם ציטוט של שר הבריאות, יולי אדלשטיין, שנראה כמי שמדבר מדם ליבו בימים האחרונים, ונשמע מאוד מאוד מוטרד, והוא הגדיר את הסגר, את מתווה הסגר, שבסופו של דבר אושר על ידי הממשלה ועל ידי ועדת ההחרגות, גבינה שוויצרית. האם את מסכימה איתו? האם הסגר מחורר מדי?
אנחנו ניסינו ללכת למתווה של סגר, וביחד עם זה להבין שאנחנו מדברים על אוכלוסייה, שאנחנו רוצים לתת לה איזושהי אפשרות לנשום, לצאת, לעשות פעילות ספורטיבית, ללכת לקנות אוכל ולא להיות בלחץ של חנויות תהיינה סגורות. ובמאזן הזה של בין להפחית את שיעורי התחלואה בצורה משמעותית, ובין לא לכלוא אנשים בתוך הבתים, אנחנו מוצאים את עצמנו במשהו שאני לא חושבת שכבר אפשר לכנות אותו סגר. אנשים הולכים לעבודה, אנשים יכולים לצאת לפעילות ספורטיבית. זה נכון שיש הגבלות, אבל אנחנו מנסים לאזן ולא לכלוא אנשים בבתים, ויחד עם זה אנחנו יודעים שהמתווה הזה לא יוביל לירידה מהירה בשיעורי התחלואה. זה המחיר.
המתווה הזה לא יוביל לירידה מהירה בשיעורי התחלואה. את אומרת את זה בוודאות. זה המחיר שאנחנו הולכים לשלם. זאת אומרת, זה ברור לכם.
ברור לנו. ואנחנו, כשעושים שיקולים רחבים ושומעים את הזעקות של בעלי העסקים שנפגעו מהסגר הראשון, ושומעים את הזעקות של אנשים שאומרים אנחנו רוצים לעשות פעילות גופנית, ולמה להגביל אותנו ל-500 מטר כשעושים פעילות ספורטיבית, ואנחנו בני אדם בעצמנו, גם אנחנו היינו בתנאים האלה, ואנחנו מנסים לאזן את כל השיקולים האלה ולהגיד בוא נביא מתווה שהוא כמה שיותר בטוח. ויחד עם זה אני קוראת לכל הציבור לקחת אחריות כל אחד על עצמו, ולא לעשות דברים שהם מסוכנים, ולא ללכת ולהגיד טוב, אני הולך עכשיו לקנות אוכל, אבל ללכת בעצם לאיזה מפגש חברים שהוא אסור, כל אחד שיקח אחריות על עצמו, ואם לא חייבים לצאת, אז לא לצאת. אנחנו בשלושה שבועות קריטיים.
נשאלת השאלה, האם יכול להיות שחלקנו, החלק שהולך לציית לסגר, וגם מי שלא יציית במלואו, עדיין, יש כאן סגר, מסעדות יהיו סגורות, כל התרבות והפנאי תהיה סגורה, האם אנחנו גם הולכים לסבול בסגר ולשלם מחיר כלכלי, כי יהיה מחיר כלכלי, וגם לא לקבל את התמורה שיהיה ירידה המשמעותית שנדרשת עכשיו במספרי הנדבקים?
אז אני חושבת שזה יהיה מאוד תלוי בפעולה של כולנו. בסך הכל אנחנו מפחיתים, עושים הגבלות על פעולות שהן מסוכנות, שזה בתי ספר שמביאים להתפרצויות, ואנחנו רואים את זה מאז פתיחת שנת הלימודים, מסעדות שבהם אנשים נמצאים ללא מסכות ובקרבה, וזה מסוכן, והתקהלויות אחרות. עכשיו, מפה והלאה, זה על כולנו, זה על כל אחד מאיתנו. אם כל אחד ינסה למצוא את הפרצה שקורית לגנב ו... להגיד בסדר, אני נוסע לסופר פארם, אבל לעשות משהו אחר, או ללכת בכל מיני חריגות לדברים שבאמת כדאי להימנע מהם, אז אנחנו לא נצליח בצורה טובה. אבל אם כל העם יהיה איתנו ונבין שהחריגות האלה נועדו כדי לאפשר לאנשים גם קצת לחיות ולא לכלוא אותם בבית, אז האיזון הזה זה האיזון החשוב. ושוב, אנחנו מנסים להסתכל על כל התמונה. הכי פשוט מבחינה בריאותית, הכי פשוט זה להגיד סגר מלא. כל אחד בבית שלו, כל אחד בחדר שלו. אף אחד לא רואה אף אחד.
אני אציע לך משהו, אציע לך משהו אחר, אוקיי? לא סגר מלא, וכן לאפשר את מה שאתם מאפשרים, אבל רוני לינדר גנץ, הכתבת בריאות של דה מרקר, כותבת את זה הבוקר במאמר פרשנות שלה, באופן גורף, כולם, מפגינים, מתפללים, חוגגים, מתחתנים, כולם צריכים לציית לשני דברים. לא יותר מ10 אנשים בחלל סגור, ולא יותר מ20 איש בשטח פתוח. כולם.
אני מסכימה.
למה זה לא המצב?
כי מעבר להנחיות האלה, יש עוד שיקולים נוספים, שבהם אנשים אומרים שחגי ישראל זה לא מקווה תפילות. חגי ישראל זה חגים שחשובים ליותר מאשר הציבור הדתי והחרדי במדינה. הרבה מאוד אנשים מרגישים צורך בחגים האלה לצאת ולהתפלל. אז יש איזשהו הסבר שהוא הסבר, אגב, שהוא לא נובע משיקולי בריאות. משיקולי בריאות אני מסכימה עם רוני לינדר, שאני מאוד מעריכה אותה. ואני עדיין קוראת לציבור, גם אם מותר לפי המתווה לעשות יותר, אל תעשו יותר.
את קוראת לציבור, להתפלל בחוץ?
אני קוראת לציבור להתפלל בחוץ ובמקומות פתוחים ובקפסולות של 20 בחוץ. זה הכי טוב. לא לעשות את ההתקהלויות. אני קוראת לציבור, גם אם יש סעיף שמאפשר החרגה של, של הפגנות, לא לצאת בתקופה הזאת להפגין. נכון, זה מותר. לא לעשות את זה. אנחנו בתקופה קריטית כרגע, עם שיעורי תחלואה הולכים ועולים מעל 5,000 מאומתים היום. בואו, כל אחד שיקח אחריות על עצמו, גם אם משהו מותר, לא אומר שחייבים לעשות אותו.
לגבי ההפגנות, התפרסם שיש צוות בראשותו של מנכ״ל משרד הבריאות שאמור לגבש מתווה להפגנות עם הגבלות כאלה או אחרות. יהיה כזה דבר, או בסופו של דבר תישארו כמו שהמצב כעת על פי חוק הקורונה הגדול, שמותר ללכת להפגין, שבעצם זה נתון להחלטתו של כל אדם, של כל אחד ואחד?
אז אני יכולה להדכן שיש ישיבה בנושא על זה. מה יצא מהישיבה הזאת ומה יצא אחר כך כשההמלצות המקצועיות תבונה לקבינט, לממשלה, לכנסת. אתם יודעים, מהעמדה המקצועית שלנו ועד מה שבסוף מותר לנו או מאפשרים לנו לעשות, יש הבדל. אז אני לא יודעת.
אז מה העמדה המקצועית שלכם?
אבל אני כן יכולה להגיד שאני ממליצה לכל אחד לא להתקהל בתקופה הזאת, לא להתקהל. נכון, יש לנו זכות חוקית להפגין לכל אחד מאיתנו. כמו שאנחנו מבקשים מהאנשים בתקופה הזאת לא לעשות חתונות, ולא להתפלל בתפילות המוניות, וכל היתר, גם הפגנות בתקופה הזאת של השלושה שבועות, אפשר כרגע לא לעשות.
אבל כן ייצרתם מתווה לתפילות שמאפשר להתפלל יותר מ10 אנשים בחלל סגור.
אז יוצר מתווה שבו מאפשרים ליותר אנשים, בתנאי, בתלות בשטח המקום. יש בתי כנסת שיכולים להכיל גם 2,000 ו-5,000 ו-6,000 אנשים. וגם יותר מזה, אגב. וכל הטענה הייתה, אגב, ביציאה מהגל הראשון, למה אתם לא מסתכלים ספציפית, נכון? למה אתם מאפשרים רק 10 במקום שיכול להכיל 5,000 אנשים, ומאפשרים 10 במקום שיכול להכיל 50? מה ההיגיון בזה? אז הנה, מנסים להכניס בזה היגיון, ולהגיד בתלות במקום, אם באמת אפשר לרווח את האנשים, בצורה שלא מסכנת אותם, אז אפשר יותר. אבל אני אומרת עוד פעם, יש הבדל בין אפשר לבין חייבים לעשות את זה. אני ממליצה לא להתקהל. התקהלות, הווירוס לא יודע אם כרגע אתה נמצא בתפילה, או בהפגנה, או בחתונה. התקהלות במקום סגור יותר גרועה, התקהלות בלי מסכות היא גם יותר גרועה.
דוקטור אלרועי, אבל אם אנחנו מסתכלות על המגבלות, אנחנו יכולות לראות שיש כמה מגבלות שהן לא התקהלות, ועדיין מדובר בהן. למשל, טייק אווי, למשל, המגבלה באמת באמת לא ברורה, שלפיה מותר לך לעשות ספורט על חוף הים ולרוץ, לומר, אבל אז את לא יכולה אחר כך לקפוץ לתוך הים ולהתפנן טיפה. אסור להיכנס לתוך המים. המגבלות הללו לא נוגעות בהכרח בהתקהלויות, והן גורמות להגברה, בוא נגיד, של חוסר אמון בקרב הציבור, שאומר, זה לא הגיוני, למה להטיל מגבלות כאלה?
אני מבינה. אז קודם כל, ההגבלות האלה הן לא סופיות.
בואי נסביר את עניין הים.
גם הדבר הזה הוא טיפה בעייתי. שנייה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הים, כי זה לא סופי.
לא סופי?
אבל זה לא סופי. אבל את עניין הטייקאווי אני כן רוצה להסביר. כי אנחנו ראינו בגל הראשון שהיה אפשרות למשלוחים ולטייקאווי. מה שאנשים עשו, זה פשוט באו לעשות טייקאווי, ויצרו מסעדה אלטרנטיבית ליד המסעדה שסגרנו. אז אין בזה היגיון. אם אני מאפשרת טייקאווי ואנשים באים לקחת מהמסעדה ויושבים בהתקהלות ליד, אז לא עשיתי בזה בעצם שום דבר.
רגע, נעלמת לנו לרגע, דוקטור אלרועי, את שומעת אותי?
כן.
כן, יופי, נעלמת לנו ממש לשנייה. אוקיי, אז את אומרת, על בסיס ניסיון העבר, ראיתם שזאת הייתה פרצה שיצרה התקהלויות שאתם רוצים למנוע הפעם. קיבלנו, אני אגיד לך, קיבלנו עשרות פניות של בעיקר קשישים, מבוגרים, שאומרים, אני רגיל ללכת לקחת את הטייקאווי שלי מהמסעדה, אני לא רוצה לשלם למשלוח, למה אני צריך לעשות את זה? למה קופים עליי את הדבר הזה? מה אני עונה להם?
אני עונה שבאיזשהו מקום צריך להעביר את הקו. ומצד אחד יש ביקורת, למה זה כל כך פרוץ? נכון? Mm-hmm. אז מצד אחד יש ביקורת למה זה כל כך פרוץ ולמה אנחנו מאשרים.
כי יש תחושה שהפרוץ הוא תולדה של לחצים של קבוצות לחץ ותולדה של כוח פוליטי. זאת התחושה. ומי שאין לו כוח פוליטי, לא מצליח.
אני מבינה, אבל אני, את ההיגיון האפידמיולוגי לפחות אני יכולה להסביר. חלק מההחלטות, אני מסכימה, עם החלטות שהעמדה המקצועית היא אחת, וההחלטה הסופית של הממשלה והכנסת היא אחרת, ואת זה צריך להבין. אבל לפחות את הנושא של הטייקווי, אני לגמרי יכולה להסביר. זה ההסבר. כמו ששאלו אותי על שוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה הוא לא לחצים פוליטיים.
אז למה הוא פתוח?
בשוק מחנה יהודה, כמו בכל שוק אחר, אין איזה חריגה של שוק מחנה יהודה. בכל מקום שבו יש חנות לממכר מזון, היא לא שונה מחנות לממכר מזון אחרת.
אז גם שוק הכרמל יהיה פתוח? ושוק התקווה?
אין סיבה ששוק הכרמל או כל שוק אחר לא יהיה פתוח. עם חנויות לממכר מזון. הרעיון הוא שאנשים לא ירגישו שסוגרים להם עכשיו את האופציה לקנות אוכל או נייר טואלט להזכירנו, ותהיה התנפלות. לא צריך להתנפל. כל חנות עם מוצרי צריכה חיוניים תהיה פתוחה. ולכן אני לא יכולה להחריג חנות כזאת בתוך שוק הכרמל או בתוך שוק מחנה יהודה לעומת חנות אחרת שנמצאת ברחוב. זה לא
או בקניון, מה שהיה באמת בסגר הקודם, שהשווקים היו סגורים, אבל הסופרים בקניונים היו פתוחים.
אבל המסעדות בשוק מחנה יהודה תהיינה סגורות, okay. כמו מסעדה בכל מקום אחר. זאת אומרת, יש בזה איזשהו היגיון שהוא לא קשור. אני מבינה שנורא קל לראות את הכל ולהגיד זה לחצים פוליטיים. לא הכל זה לחצים פוליטיים, הטייקווי זה לא לחצים פוליטיים. הרעיון שאנחנו מאפשרים לאנשים לעשות ספורט יחידני לא מגיע, או בזוגות מאותה משפחה לא מגיע מלחצים פוליטיים. יש פה הרבה מאוד דברים שיש להם היגיון בריאותי, שמנסה לאזן. אני אומרת עוד פעם, הרעיון הוא להסתכל לאזרחים בעיניים, ולהגיד אנחנו מבינים, אנחנו אזרחים בעצמנו, אנחנו מבינים את הרצון, לחיות גם בתוך המגבלות האלה, וצריך לאזן בין להוריד מאוד מהר את שיעורי התחלואה, כי אנחנו נמצאים במצב לא טוב, לבין לכלוא אנשים בתוך הבתים.
וזה מוביל אותי לשאלה שפחות או יותר פתחת איתה, ואיתה אנחנו גם נסגור, כי אני לא מרגישה שקיבלנו תשובה. האם את חושבת שהמתווה הזה יוריד את שיעור התחלואה באופן המהיר שאנחנו זקוקים לו?
אם אפשר להוסיף את השאלה, כמה זמן נצטרך, כי אם 3 שבועות לא יספיק לנו, אז כמה זמן נצטרך ולאיזה נתון אנחנו רוצים להגיע?
אז אתם מבקשים ממני לחזות, וזה לא אחד מהדברים שאני מקצועית בהם, בלחזות את העתיד. ברור שבמתווה שבו אנשים יכולים ללכת לעבודה, באופן יחסית מלא במגזר הפרטי, אנחנו לא נגיע למצב של הורדה מהירה של שיעורי התחלואה, כי גם במקומות עבודה יכולות להיות הדבקות. אז להגיד בדיוק לאיזה מספר אנחנו נגיע, אני לא יכולה להגיד. אני יכולה להגיד בוודאות שאנחנו נראה את האפקט של מה שאנחנו עושים אחרי שבועיים. זאת אומרת, אין מה לצפות שבשבוע הראשון נראה ירידה, או בשבוע...
לא, השאלה אם בכלל בעוד שבועיים נראה את האפקט. ואם לא בעוד שבועיים נראה את האפקט של השבועיים הקודמים מבחינת עלייה בתחלואה.
אז קודם כל, אנחנו נראה את האפקט בעוד שבועיים מתחילת הסגר, או מתחילת... קשה לי לקרוא לו סגר, כי הוא באמת לא ממש סגר. Mm-hmm. מתחילת הצעדים, ההגבלות הרוחביות, אנחנו כן חושבים שאנחנו מונעים פעילויות שהן פעילויות יותר מסוכנות, שזה בתי ספר ומסעדות והתקהלויות. אז במידה ובאמת כל הציבור ילך עם ההנחיות האלה, ובאמת יבין שאנחנו נמצאים בשבועות קריטיים, אנחנו נראה ירידה בתחלואה. זה לא תהיה הירידה הדרמטית שראינו עם הסגר הראשון, שהתחיל להזכירכם משיעורי תחלואה הרבה יותר נמוכים, והסגירה שלו הייתה הרבה יותר הרמטית, והציבור בשלב ההוא היה מפוחד ובאמת עשה כל מה שאמרו לו. השילוב של 3 הגורמים האלה לא קיים היום.
נכון.
יש שיעורי תחלואה הרבה יותר גבוהים, יש הגבלות מתוך הבנה למצוקות של אנשים בעם הזה, שאנחנו חלק ממנו, ניסיון לא להגביל איפה שלא צריך להגביל, על סגר שהוא פחות הרמטי, ואנחנו, התוצאה של הדבר הזה, של כל התהליך שהיה, זה גם איבוד אמון של הציבור לאורך הזמן, אז אני מאוד מקווה שהציבור כן יענה להנחיות, ולא יעשה כל מיני משחקים שאומרים לשוטר משהו אחר, אחד ועושים משהו אחר. אם אנחנו כולנו ניקח חלק ואחריות, אישית על הפעולות שאנחנו עושים, אז אנחנו נצליח להגיע לתוצאות יותר טובות. אבל להגיד מספר, לאיזה מספר נגיע בעוד שלושה שבועות?
לא, אני לא מבקשת ממך לחזות, לא, אני מבקשת ממך להציב. אין
כזה נדבקים ביום מבחינתך.
מה היעד? בדיוק. איזה יעד אתם מציבים?
אנחנו רוצים להגיע. אם אנחנו נגיע לאלף, אני רוצה להגיע למצב שבו ה-R מקדם ההכפלה הוא פחות מאחד. וזה אומר מגפה שהיא בנסיגה. בסדר? שכל יום יש לי פחות חולים. זה הדבר החשוב. אם המגפה שלנו הולכת וגדלה, מתעצמת, או שהיא הולכת ופוחתת. בנוסף, אני רוצה להסתכל על בתי החולים, ואני רוצה לראות את כמות האנשים שמאושפזים שם, אנחנו, ולראות שאנחנו מגיעים למצב של שליטה בדבר הזה, כשאנחנו נכנסים לחורף, וחורף במערכת הבריאות בישראל מוכר לכולנו. הרעבה של בתי החולים במשך שנים הביאה לזה שכל חורף יש עומסים של 200% במחלקות פנימיות. על הדבר הזה, להגיע לחורף במצבי תחלואה כרגע במחלקות הקורונה ובמחלקות הפנימיות, זה משהו שאנחנו פשוט לא יכולים לאפשר אותו. אז אין מספר קסם, יש מספר שמסתכל על כמות המאומתים, שחלקם הם אנשים אגב בלי סימפטומים. מסתכל על הדבר הזה, מסתכל על אחוז המאומתים שמראה לנו כמה יש תחלואה חבויה. מסתכל על המספרים של החולים הקשים והקריטיים שנמצאים שם. מסתכל על הצוותים בבתי החולים ובקהילה שצריכים לטפל בהם. וכל הדבר הזה זה באמת מפה מורכבת.
דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור ממשרד הבריאות, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר ומאחלת לך שנה טובה.
תודה רבה ושנה טובה לכם ולכל המשרד.